טוב, אז אני בעצם אנחנו נלמד בלי טקסט, אני פשוט אסביר כמה דברים. אנחנו נעשה את זה די מהיר, ובעזרת השם אם תהיינה שאלות, כמובן שנשתדל לענות. קודם כל, אני רוצה להזכיר את המגמה הכללית שבה האדם חי. האדם באופן כללי וישראל באופן פרטי בא לתקן את חטאו של אדם הראשון. לא בשביל לתקן את החטא, אלא כדי להשלים את הבריאה. הבעיה היא שנתקענו בחטא של אדם הראשון, ושכחנו שמעבר לתיקון חטאו, אנחנו עוד אחרי התיקון הזה צריכים ליישם את המגמה האלוהית שעמדה בבסיס כל היש. אלא שאנחנו לא יכולים לדלג על תיקונו של חטאו של אדם הראשון. וכדי שלא נדלג עליו, לא רק שלא נתעלם ממנו, אלא אנחנו חייבים לעסוק באותו עניין כדי לדעת במה חטאנו ואיפה בעצם טעינו ואיך אפשר לתקן. אז אני רוצה להביא בפניכם רעיון שצץ קצת במחשבתי השבוע בסייעתא דשמיא, ושמתי לב שמה שמיוחד בתיאור חטאו של אדם הראשון הוא דבר מרכזי. התשוקה לחטוא. איך הגעתי למסקנה הזאת? פשוט קראתי מחדש את הפסוקים באופן מדויק. תקשיבו טוב. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל. יש כאן חושים שמתחילים להתפתח. וכי תאווה, תאווה הוא לעיניים. זה לא סתם, בא לי לאכול. ונחמד העץ להשכיל. יש כאן בעצם תשוקה גדולה להפנים את העץ הזה. עצם התשוקה, וכאן אני מרחיב את הרעיון, עצם התשוקה לעבירה, הדבר הזה מוליד פגם, והשחתה באדם גם לפני העבירה. זאת אומרת שהאדם צריך להבין ש לפני שהוא באופן מעשי עובר לעשיית העבירה, הוא כבר במצב פגום. ואפילו אם בסופו של דבר הוא לא יעשה את העבירה מבחינה פיזית, הוא לא יעבור לעשיית העבירה, משהו נפגם בתוכו רק מעצם המחשבה, רק מעצם התשוקה לאותה עבירה. מה שאני אומר לכם, כתוב במפורש בחז"ל במסכת יומא דף כ"ט, הרהורי עבירה קשים מהעבירה עצמה. איך יכול להיות דבר כזה? הרי ההרהור הוא דבר ארטילאי, מרחף באוויר. זה יותר קשה מהעבירה פרקטית, ממשית, מוחשית? כמובן שמה שנכון מהצד השלילי גם נכון בצד החיובי של הדברים. בשעה שמתעורר אצלי רצון עז לקיים מצווה כלשהי, אפילו אם אני לא עובר לעשייתה של המצווה, ההרהור הגדול הזה גובר על המעשה עצמו. כלומר שהאדם מתעלה יותר, תקשיבו טוב, דבר פלאי, האדם מתעלה יותר דרך רצונו מאשר דרך מעשיו. זה סוד גדול, רבותיי. אנחנו נוטים לחשוב שהמעשה, בגלל שהוא חיצוני, בגלל שהוא נוגע בחושים שלנו, הוא הדבר האמיתי. אז יש לי חידוש בשבילכם. המחשבה הרבה יותר אמיתית מהחומר שאנחנו רואים אפילו במגע, במעשה עצמו. אתן לכם דוגמה. בגמרא במסכת קידושין כתוב שהמקדש את האישה על מנת שאני צדיק גמור, כלומר, עצם העובדה שהוא עכשיו משתוקק להיות צדיק גמור כי הוא רוצה להתחתן, לשאת את האישה הזאת לאישה, אפילו אם האדם הזה הוא רשע גמור, האישה הזאת מקודשת. איך זה? פלא פלאות. מה אומרת הגמרא שם? תשימו לב למילים, שמה הרהר תשובה בדעתו. אני חוזר על הרעיון המאוד מאוד עמוק הזה. התשוקה שלנו קובעת דברים מעבר למה שאנחנו יכולים אפילו לדמיין. כמובן שכשמדובר בתשוקה לקרבת השם, האדם מתקן את נפשו יותר, ואני ממש שוקל את המילים, יותר ממה שהוא מסוגל לתקן במעשיו. אדם שרק רצה לעשות תשובה ולא הספיק, האם התשובה שלו מתקיימת? בוודאי. אבל אדם שעשה מעשה, אבל המחשבה שלו לא הייתה שם, זה לא עוזר. במילים אחרות, המחשבה היא הדבר האמיתי. זה המרכז. זה אומר שבעצם המחשבה, לא רק שזה לא סותר את המוסר הבסיסי, אלא שזה התוכן הפנימי של המוסר הבסיסי. אם היינו עושים מעשים שריקים מתוכן, כאילו לא עשינו כלום. כשהמעשה שלי ריק מתוכן, גם לא כועסים עליי. כשאני פוגע במישהו, אבל המחשבה שלי לא הייתה שם, האדם הזה סולח לי בקלות. אבל אם התכוונתי לפגוע בו ופגעתי, זה הרבה יותר חמור. זה לא סותר בכלל. להפך, אדם שמניח תפילים מתוך שינה, הוא לא בתוך המצווה בכלל, הוא רחוק ממנה. מצווה חייבת כוונה פנימית. והתשוקה שלנו לקרבת השם מתקנת את הנפש שלנו יותר אפילו מהמעשים. כלומר, זה לא שאני אומר שזה במקום המעשים. אני אומר שזה בעצם ערך מוסף. שכשהמעשים שלי מלאים בתשוקה הפנימית שמלווה אותם, זה אומר שבעצם אני הרבה יותר גדול. זה מתהר אותנו. זה מעודד את האדם, רבותיי. האנשים נכנסים לטראומות, לדיכאונות, בגלל שהם לא מבינים את הדבר הזה. הרב קוק הלך יותר רחוק אפילו. אומר שהאדם בזמן שהוא חוטא עכשיו במעשה שלו, הוא באמצע חטא, עצם העובדה שהוא מצטער בפנים, יש לו נקודת צער, איזה מין הרהור בלב, מה אני עושה? הוא כבר בתהליך של תשובה, פלא פלאות. תשובה כזאת, רבותיי, ולמה אני מדבר על זה? כי אנחנו עדיין במהלך של תשובה, זה לא בגלל שיצאנו מיום הכיפורים שהדבר נגמר, התשובה היא מהלך קוסמי שמתמשך, רק הוא מתחיל מחדש כל שנה בגוון, בצורה אחרת. תשובה שכזאת, רבותיי, נעשית באהבה, ולכן היא מדלגת אפילו על ארבעה חלוקי כפרה, שאני לא רוצה עכשיו להיכנס, כי זה דבר לנושא הזה, דבר מאוד מאוד רחב. כלומר, הוא לא צריך לעבור את כל השלבים של הכפרה, אלא מיד הוא מתקפל. ועכשיו אני הולך להגיד דברים שהם לא כל כך מובנים בשכל הראשוני, בוא נגיד. אתם יודעים, רבותיי, שהשנה הזאת אנחנו עוברים שלב מאוד משמעותי. השנה הזאת אנחנו עולים מבינה שכלית לבינה ניסית. אנחנו הולכים בעצם להשתחרר מהשכל האנושי הכובל אותנו. אנחנו הולכים בעצם לעלות קומה במציאות של הבינה הניסית האלוהית, שהיא לאין ארוך יותר גדולה מכל השכל הרציונלי שלנו. דווקא הריחוק, וזה מה שרציתי לומר לכם, דווקא הריחוק מעורר את התשוקה שדיברתי עליה לחידוש המפגש. מי ששב בתשובה מאהבה, אומרים לנו חכמים, אני לא ממציא כלום, שאפילו הזדונות שלו נעשים לו כזכויות. למה? פשוט מאוד. אם האבונות שהרחיקו אותו מהשם, הם אותם אבונות, מולידים אצלו תשוקה להתחבר מחדש, בעוצמות, הרי שהחטא עצמו הפך להיות חלק מהתשוקה שלי, מהריחוק שלי גרם לי להתעורר, לרצות להתקרב. אז הדברים שהיו בעצם זדונות, הופכים עכשיו לזכויות. דבר נפלא, רבותיי. הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו עליו השלום, מלמד אותנו. פסוק, וביקשתם משם את השם אלוהיך. מה זה וביקשתם משם? מאיפה משם? ומה הוא אומר הפסוק? ומצאת. כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. רבותיי, דבר נפלא, פלא פלאות. בגלל שהיית שם, היית רחוק, היית בגלות, היית בחטאים, היית בנפילה, היית בריחוק הזה, היית בסטייה, היית בפח יוקשים. משם, אם תדרשנו, אתה תמצא אותו. כלומר, הריחוק עצמו גרם לי לתשוקה לחזרה לקשר עם האלוהות. זה דבר עצום. מצד זה, גם חטא העגל, ודבר סיפור שאנחנו מכירים בתורה, מה עושה בסופו של דבר? חטא העגל בעצמו הוביל להתעוררות ולתשוקה כל כך עזה, דווקא בגלל ההרגשה של הריחוק שזה גרם לפני כן. כלומר, בני ישראל הרגישו כל כך את נפילתם אחרי חטא העגל, שהחזרה לא הייתה חזרה למצב הקודם, רבותיי, אחרי חטא העגל קיבלנו את המשכן. הייתה קרבה אלוהית רצינית כל כך, שהיא הפכה להיות דבר יציב בעולמנו. דוגמה בגמרא, רבי אלעזר בן דורדאיה, הרעבד, שדווקא אחרי ששמע שאין לו תקנה יותר, אחרי שביקש מן ההרים, מן הגבעות, מן הטבע, והבין שאין לו תקנה, וראה כמה הוא התרחק מהבורא, דווקא אז, בנקודה הזאת, וביקשת משם את אדוני אלוהיך ומצאת, זה מה שקרה לו, התעוררה בו תשוקה גדולה כל כך לקרבת השם, ואותם הרהורים של תשובה, פשוט הרהורים, הוא לא עשה כלום, הרי הוא כבר לא יכול לעשות כלום, הוא מת. באותן דקות הבאות הוא עזב את העולם, לא היה לו זמן לממש משהו מבחינה פיזית. אותם הרהורי תשובה תקנו את נפשו אפילו בלי מעשים. עד כדי כך שהגמרא אומרת שיצאה בת קול ואמרה, קראה לו בשם רבי. אתם מבינים? הבן אדם הולך למות. כל החיים שלו בחטאים, כל החיים שלו בסטיות, כל החיים שלו בנפילה. אבל יש לו הרהור תשובה והוא בוכה רגע אחד, הוא לא יודע שהוא ימות. אבל הוא עושה את זה, זה מהלך של החיים שלו. ויוצאת בת קול, השכינה מדברת, רבותיי, וקוראת לו רבי, והיא אומרת שהוא מזומן לחיי העולם הבא. מה זאת אומרת? הוא גם הוא מדלג על כל השכבות, על כל חילוקי כפרה. ישירות על זה, על הנקודה הזאת היה רבי בוכה ואומר, יש קונה עולמו בשעה אחת. כשאומרים כאן בשעה אחת, זה ברגע אחד, זה בשנייה אחת, בתפיסת עצמך בידיים. תיקונו של חודש תשרי, רבותיי, קשור לאותה בחינה של הרהורי תשובה. יותר מאשר לתשובה עצמה בפועל. למה? פשוט מאוד. השנה שלנו, ראש השנה, היום הראשון בשנה, מתחיל בהסתר גדול. קוראים ליום הזה בכסה. זה כיסוי, טוטלי, מוחלט. בכסה ליום חגנו. בכלל, אם אני עכשיו אכניס מונחים של קבלה, מי שקצת למד בפנימיות יודע שבאותו רגע, באותו יום, בראש השנה, זה אירנפין, המדרגה ששייכת לקודשא בריך הוא, לעם ישראל. נמצאת בתרדמה. אז מה יש לי? מה יש לי בראש השנה? הדבר, האלמנט המרכזי, ישן. כמובן שהדבר הזה מורה על ריחוק גדול ביותר בין הקדוש ברוך הוא ובין עם ישראל, כנסת ישראל. ומה קורה? דווקא ההסתר הזה של ראש השנה הוא שמוליד את התשוקה הגדולה ביותר להתחברות מחודשת. ולא רק ליום הזה של ראש השנה, אלא לכל השנה כולה. והביטוי הראשון של אותה התעוררות, רבותיי, אני כאן עושה סדר של כל החודש. הביטוי הראשון לאותה התעוררות הוא קולו של השופר. קול השופר הוא הקול שמעורר, שמתעורר. אחר כך מגיעים 10 ימי תשובה, 10 ימים של השתוקקות. אנחנו בנושא של ההשתוקקות, רבותיי, של התשוקה הגדולה הזאת. וההשתוקקות הזאת מייחלת לדבר אחד, לחיבור בין הקדוש ברוך הוא והשכינה. לפי תורת הקבלה, החיבור הזה לא נעשה בכלל בכל אותם ימים, עד שמיני עצרת, רבותיי, עד שמחת תורה, עד השבת הזאת. מראש השנה לא יתחבר עדיין הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל, הוא יעשה את זה בשבת הבאה. אתם מבינים שכל המהלך הוא מהלך אחד גדול של תשוקה, של השתוקקות, של געגועים, של חשק לגעת, געגועים מלשון געגע. הדבר כמובן מתגבר ביותר בין יום הכיפורים לחג הסוכות, כי שם החלק של הנקבה של האישה, החלק הזה כבר עומד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, מול הזכר, אבל עדיין, כפי שאמרתי קודם, בלי חיבור, בלי נגיעה. והדבר הזה ממשיך בחג הסוכות. בחג הסוכות הקרבה הרי כבר יותר גדולה, שנאמר וימינו תחבקני, יש כבר מגע, יש כבר חיבוק, אבל אין ייחוד. וכמובן שהתשוקה מתגברת יותר ויותר. בזה, ואני חוזר לשיעור המרכזי, בתשוקה הזאת, דרך התשוקה הזאת, אנחנו מתקנים, רבותיי, תקשיבו טוב, את שורשו של חטאו של אדם הראשון. התחלתי את השיעור בכך שהדבר המרכזי שם שבולט זו התשוקה לחטא. כמה רצון לחטוא, כמה נחמד העץ למאכל, כמה תאווה הוא לעיניים. בזה אנחנו מתקנים היום, בתשוקה הזאת, ברצון שלנו הפנימי להתחבר למקור האלוהי של הכל. רק התשוקה הזאת, רבותיי, אילו הייתה לנו התשוקה העזה הזאת, היינו מתקנים כבר מזמן את חטאו של אדם הראשון ומתפנים לתיקון של כל הבריאה. וכל זה בהרהור, בהרהור. אדם הראשון חטא קודם כל בהרהור עבירה, בתשוקה לעבירה, ברצון. לכן המהלך הזה חייב להתלבש במימד הזמן. זה חייב להיעשות בהדרגתיות, בתהליכים, כדי לעורר בנו יותר ויותר את התשוקה להתחבר. רבותיי, כשאתה לא עובר מיד למעשה, התשוקה מתגברת. הרצון להתחבר הרבה יותר גדול, זה פשוט פיצוץ. ובכלל, עניין הלולב, הרומז למדרגת היסוד של האדם, שהוא כבר מוכן, מעצם צורתו, ועל כל התשוקה שמשני הצדדים, של הזכר והנקבה. המינים הללו, ארבעת המינים, מלאים בריח. גם זה חלק מאותה תשוקה שמתעוררת לייחוד. לא רק שאתה רוצה, הריח כבר, מבלי להיכנס כאן למימדים ולפסים אחרים, עצם הריח שאתה מקבל מהאחר, ממנה, כשמדובר בבני זוג, בתארה, בקדושה, הרי שחוש הריח מאוד מאוד תופס מקום בכל המהלך הגדול הזה של התשוקה ושל האיחוד. לא רק שיש להם ריח טוב לארבעת המינים, אלא שהם גם יפים, הם נעים, וגם זה בא לתקן את הפגם הראשון של תאווה לעיניים. רבותיי, תראו איך הדברים יפים וכל כך מדויקים, כל כך מתלבשים. ובכלל, כל החודש הזה מיוחד לדבר הזה, לתשוקה, לעורר את החמדה לאור השם. לב חומד לקרבת אלוהים. כמובן שכלי המעשה גומרים. ייחוד שנעשה בשמיני עצרת, בשמחת תורה בארץ ישראל. אם כן, יש לנו כאן מהלכים גדולים מאוד, רבותיי. דווקא הריחוק גורם לנו להתקרב. דווקא הריחוק גורם לנו להתגעגע. הרב קוק אומר בשמונה קבצים, קובץ 643, דבר פלא שהולך בכיוון. היכולת לעמוד במעמד הופכי, תשימו לב, הופכי ומנותק, מילים חזקות של הרב קוק. אם אני עומד במצב הפוך ומנותק מהקדושה, דווקא זה, רק היא, שימו לב למילים של הרב, רק היא תיתן את האפשרות לרצון המשוכלל החופשי, השכלי, לצאת אל הפועל. רבותיי, אם זה לא היה כתוב, אם הגאון הגדול הזה לא היה אומר את זה, הייתם אומרים, הוא השתגע. היכולת שלי לעמוד נגד, מנותק, הפוך, רק זה, רק זה, לא גם, רק זה, נותן לי את האפשרות לחזור לרצון האמיתי. העובדה הזאת שכוח הרצון של הטוב יתגבר אצלי באופן מספיק, ובכלל בעולם שלנו, זו היכולת של האדם להתנתק. כלומר, אני לקחתי עכשיו את הדברים בהפוך על הפוך, שמתם לב. אם אני רואה שיש אנשים שמתנתקים מהבורא ועומדים בצורה הפוכה לרצונו, זה אומר שבעצם יש בעולם הזה מלא רצון של טוב אלוהי. שהוא כל כך התגבר, שזה מה שבעצם מאפשר לאנשים להתרחק. כלומר, כל זמן שלא יתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם, כמו שצריך, אין אפילו יכולת להתנתק ממנו. וכשאתה יכול להתנתק ממנו או לעמוד במצב הופכי, זה בעצם הרגע הראשון של התשוקה שלך. כאן אתה מתחיל להיות רציני בעבודת השם. עד עכשיו היית רובוט, עשית את מה שאמרו לך לעשות, אתה חקיין טוב, יש לך כל מיני דברים שעוזרים לך להתפתח, לעשות כאילו, לשחק, אתה חי בסרט, אתה לא אמיתי. אם היית אמיתי, אתה הופך להיות אמיתי ברגע שאתה מסוגל להתנתק מכל הקדושה הזאת. רבותיי, זה מפחיד. מבחינה חינוכית זה מפחיד, אבל זאת האמת. אתם מעדיפים ליצנים? אתם מעדיפים רובוטים שעושים כאילו? ככל שמתגבר את היכולת של האדם להתנתק באופן מוחלט, טוטלי, מרצונו יתברך, כך אפשר לדעת בוודאות שהעולם כבר מבוסם ומוכן לגילוי הרצון העצמי של תכלית הטוב. פרדוקס אחד גדול, כמו כל מה שאנחנו חווים ביהדות. פרדוקס אחד גדול מאוד. הפרדוקס הזה הוא המפתח. הוא המפתח לידיעה שהבחירה להידבק בטוב האלוהי זו הבחירה החופשית לגמרי ברצון גמור. אם אני לא לגמרי חופשי חירותי, אני לא יכול. החירות הזאת, רבותיי, מתי היא יצאה לפועל במציאות? בחג הפסח. חג הפסח זה השחרור שלי מכל מה שמחייב אותי. זה לצאת ממצרים. ורק בגלל שיצאתי ממצרים, מהרצונות שהדביקו עליי, שאני מסוגל לקבל סוף סוף את התורה. ההכרח הוא יציב, הוא מתמיד. הרצון החופשי כל הזמן מתנודד. אבל לעתיד לבוא, תתגבר כל כך הבחירה בטוב כפי שהוא באמת במקורו, עד כדי כך שהבחירה החופשית שלנו תהיה כמו ההכרח. אנחנו נרצה כאילו זאת הייתה הסגולה. לא יהיה הבדל, כי כל כך התגעגעתי לאותה סגולה לחיות אותה, שבסופו של דבר כשברצון שלי אחזור לאותה סגולה, הרצון יהפוך להיות הוא בעצמו מאותה עוצמה של הסגולה עצמה. כמובן שהדברים האלה הולכים לקרות רק בהכנעה, בהרפיה, של האדם לערכים העליונים. זה מה שהולך לבסם את העולם. לא פשוט להיכנע, רבותיי. להיכנס לסוכה, זו קנייה גדולה. זו הצהרה. אני מאמין בך. אני הולך להירדם לידך. אני לא יודע, הסוכה שלי כל כך חלשה, כל כך עדינה, אבל אני הולך לישון שם. אני הולך להירדם, אני בידיים שלך, בידך אפקיד רוחי, אתה פודה אותי. בד בבד, הדברים לא יהיו גלויים בחיים הממשיים. כל מה שאני אומר לכם עכשיו, זה לא ייראה מיד על פני השטח. אלא הדברים יקרו בפוטנציאל בלבד, בכוחות הפנימיים, אנחנו לא נראה את זה עדיין. זה יהיה בעצם בפנימיות של הדת, באידיאלים הגבוהים. מה יהיה בעולם החיצוני, בעולם שנראה בעיניים? אנחנו כבר רואים את זה היום, רבותיי. בדיוק הפוך. בעולם החיצוני יהיה הרס. הרס, רבותיי. שוב פעם, מי שמסתכל על החיצוניות היום הולך לאיבוד. הוא מת מדיכאון, לא צריך אפילו מחלה. וירוס הדיכאון יותר חזק מהקורונה. בעולם החיצוני יהיה הרס, משברים, חורבנות. לא תהיה הכוונה מספקת לאותם כוחות אדירים חדשים. כלומר, המצב יהיה גרוע יותר ממה שהיה קודם. יהיו בעולם מלחמות נוראיות, הנדסה גנטית, אני יודע מה, סמים, שבירת כל המערכות שאנחנו מכירים בסיוע של המדע, של הטכנולוגיה ושל כל מה שהתפתח ביניהם. אבל מעל הכל, מה יהיה? אובדן ערכי האמונה והמוסר. רבותיי, אני מזכיר לכם זוהר מפורש, אשרי מי שיחיה באותו דור, ואוי למי שיחיה באותו דור. איזה דור? עכשיו, עכשיו, ברגע הזה, רבותיי. עד מתי הדברים יהיו ככה? עד שתופיע דעת אלוהים, אמת, ממקור ישראל. ואז היא תשלים את כל החסרונות האלה בבת אחת. רק אז, כשתסתיים הנסירה, כשיסתיים המצב שבו אני עומד במצב הופכי, מנוגד, הפסקתי כבר, הנסירה שלי, החיתוך שלי מערכה קודש, הסתיים. ברגע הזה תהיה אפשרות לבניין עולם חדש של נצח, שינצח את הדברים הרעים. יש סוגיה בשמונה קבצים של הרב, שהוא מגלה את הרז הזה שעכשיו דיברתי עליו, הרז של הנסירה. כמובן שהוא מייחס את זה לגמר התיקון. הוא אומר שכל אורחות ההסתה, כן, הולכים להתקבץ יחד בתיאוריה האחרונה של העולם. אתם רואים שאנחנו בעולם של תוהו ובוהו. והוא אומר שההרס הזה יהיה עוד יותר גדול, איפה? בלאומיות הישראלית הכפרנית. אנשים שיכולים לנופף בדגל ישראל ולכפור בכל הקודש. הרב אומר שהאנשים האלה יאמרו בכל חצוף שאין להם שום חלק בקודש. רבותיי, זה ההסבר העמוק של תהליך הנסירה בקבלה. זה לא סתם עניינים טכניים של שתי בחינות שנחלקות לשתיים. בסדר, הבנת איך זה עובד מבחינה טכנית. אתה יודע מה זה אומר בחיים? מדובר בבעיתה, בכפירה הגדולה ביותר, בכל מה שקשור לקודש. זו הנסירה, רבותיי. זה מקביל לתהליך נוסף, פנימי, נסתר, אתם זוכרים? כי הרי אם הדברים השליליים כל כך קורים בחוץ, הרי שמבפנים יש לפחות משהו באותו משקל, רק שהרע יוצא החוצה והטוב גנוז. ולכן מה יהיה באותו זמן בפנים, בפנים, בפנים? בשורות טובות, רבותיי. הסגולה תתגבר, הסגולה הנשמתית של ישראל, היא זו שתצוף, היא זו שתהיה דומיננטית. כלומר, כל ההתעוררות הטבעית שבשחר ימיה של הציונות החילונית הייתה לקום ולבנות ולעלות לארץ ולהילחם עבור ארץ ישראל, לקחת את גורלנו בידיים, לבנות מחדש את העם בארצו, כל זה נבע מדבר אחד, מדחיפה אלוהית עליונה, מהדחיפה של הנשמה הפנימית של ישראל, המאיצה בכל איברי האומה, אבל מבפנים, לא מבחוץ. מבחוץ לא נראה את זה. זאת הסגולה. רבותיי, חייבים לראות את מכלול ההיסטוריה כחטיבה אחת. ועכשיו לעניין הקשור ספציפית לסוכה, כי הרי אנחנו רוצים להיות שותפים במהלך הגדול הזה של תיקון העולם. אומרים לנו חכמים, המקיים מצוות סוכה כהלכתה, מה זה? כלום. אבל קיימת. אתם יודעים מה קורה לאדם הזה? בנית סוכה, זהו. נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, במה? במעשה בראשית. רבותיי, זה פלא פלאות. אני הופך להיות שותף של הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה בגלל שבניתי סוכה, כלומר כשבניתי סוכה בעצם בניתי את העולם בזעיר אנפין. עוד אחד כזה, אומרים חכמים באותה נימה, המתפלל בערב שבת, מחר בלילה, ואומר, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. מה קורה לו? נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לא פחות מזה. למה? כי אני מעיד. ויחולו השמיים והארץ, אם אני מעיד על כך שהקדוש ברוך הוא היסוד הפנימי של כל היש, אני שותף לזה. עוד אחד, דיין שדן בבית משפט והוא דן דין אמת, לפי האמת לאמיתה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אתם רואים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? כל דבר קטן או גדול יותר, הוא הופך אותנו לשותפים שלו בבריאה עצמה. עכשיו, האם בריאת העולם הייתה בחודש תשרי? בואו נדבר על בריאת האדם. כמובן אנחנו יודעים שבריאת העולם לפי הספרים הקדושים הייתה בקפה אלול, לא חשוב, אנחנו אומרים בצורה גלובלית שבריאת העולם הייתה בתשרי. אוקיי, אבל מתי היה הגילוי, ההוכחה לדבר הזה? רק בניסן של יציאת מצרים. הרי אף אחד לא ידע, רק שעם ישראל יוצא ממצרים הוא הופך להיות העד. לכן דווקא בניסן היא התגלתה כל התכלית הזאת של הבריאה, שיכירו כוחו ומלכותו. לכן גם אם הבריאה הייתה בתשרה, הידיעה של אותה בריאה, הגילוי לעיני כל הנבראים, הכל היה בניסן. ואז אפשר לומר שבעצם ניסן זו הבריאה האמיתית, כי זו התכלית האמיתית של כל הבריאה, לגלות את שמו בעולם. בגלל זה רבי טוען, רבי יהושע, שבניסן נברא העולם באמת, לא שהוא חולק על איזה תאריך, הרבה יותר עמוק רבותיי. עכשיו, מה לנו לפסח, ניסן עכשיו וחג הסוכות? אני בלבלתי לכם את כל ה... לא. רבותיי, חג הסוכות קשור לחג הפסח. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מתי? בהוציאי אותם מארץ מצרים. אתה יודע למה אתה יושב בסוכה? כי יצאת ממצרים. אם לא, לא היית יושב בסוכה. ויסעו מרעמסס סוכותה. וואלה? מה זה הדבר הזה? בעצם חג הסוכות הוא המשך של חג הפסח. זה אותו דבר. רק בתקופה של השנה, תקופה אחרת. לכן כשאנחנו מעידים ואומרים בערב שבת ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם ויחל אלוהים וכו' וכו' וכו', אנחנו בעצם מעידים בזה על אמונתנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. העולם לא קדמון, העולם לא היה תמיד, יש לו התחלה. בזה אנחנו מקיימים את תכלית הרצון האלוהי לגלות, כי זה מה שהוא רצה שנגלה. העדות הזאת הופכת אותנו לשותפים במעשה בראשית, כמו שני שותפים שאפילו שאחד מהם בלבד משקיע את הכסף והשני מפתח את העסק, הרי ששניהם מתחלקים ברווחים בשווה. אותו דבר דיין שדן דין אמת לעמיתו, גם כן נעשה שותף. למה? כי הוא מאפשר, בגלל הדין האמיתי שלו והצודק שלו, הוא מאפשר את קיום העולם. העולם עומד על שלושה דברים, אחד מהם זה הדין, האמת. איך השותפות הזאת באה לידי ביטוי בחג הסוכות? תכף נגיע לזה. אבל יש לי עוד אחת כזאת. כל האוכל מצה כל שבעת הימים, חג המצות, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אמרתי לכם או לא אמרתי לכם? הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שנהיה שותפים, שהוא הכניס לנו כמעט את כל המצוות, ואומר לנו, תעשו את זה, אתם שותפים. תאכלו מצות בחג המצות. תהפכו להיות שותפים שלי, לא שותפים סתם, כאילו אתם איתי בבריאת העולם. וגם זה צריך כמובן ברור, אבל אנחנו נסתפק בעניינים האלה כדי לחתום את שיעורנו בשאלות שאתם יכולים לשאול ולהבין שמדובר, אנחנו בתקופה כל כך מיוחדת, החותמת את ההיסטוריה הישנה ומעבירה אותנו דרך איפוס למנגנון חדש, למימד חדש בכלל. היינו יכולים להמשיך כל הלילה, אבל יש לי עוד שיעורים ואני צריך להפסיק בין שני השיעורים האלה. יש עוד 9 דקות, 8 דקות לכמה שאלות.
שלום.
שלום וברכה.
איך החטא בעצם, התשוקה של החטא משרתת אותנו לקרבה יותר גדולה.
פשוט מאוד.
כמובן שכל הדברים מתייחסים בדיעבד, כן? לא מלכתחילה, אני אחפש דרכים להשתוקק לחתור בשביל להתקרב להשם.
נכון. קודם כל זה בדיעבד, אבל התשוקה עצמה, אני לוקח אותה כערך, כערך אבסולוטי. אני לא מדבר עכשיו תשוקה עם סימן פלוס או מינוס ליד. תשוקה. התשוקה היא אנרגיה, התשוקה היא דחף חזק מאוד, שקשה אפילו לעמוד. פשוט לנווט את התשוקה הזאת לחלק הטוב. אותה תשוקה שמשכה אותי, אותה תשוקה שהפילה אותי, אותה תשוקה שמשכה אותי לחטא, אם אני משתמש בה והופך אותה, התקפיה והתהפכה, פשוט מאוד הופכת להיות בשבילי המנוע הכי חזק שיש. אין יותר חזק מזה. למה דוד המלך תמיד רצה לזכור את מה שהביא אותו לחטא? וחטאתי נגדי תמיד. כדי שיהיה לי לפחות את אותו הכוח שדחף אותי לרע, שיתחוף אותי עכשיו לטוב. זה הסוד הגדול, רבותיי. אל תיפלו לקטנות. תיקחו את הערך האבסולוטי של הכוח הזה ותשתמשו בו. לא שוברים את היצר, פשוט נותנים לו כיוון חדש. מקווה שזה ענה.
אפשר שאלה קטנה?
כן, תודה.
תודה רבה.
רגע, שנייה, רגע, סליחה. לגבי הערב המיוחד הזה, ערב שענה רבה, מה קורה לפני הזיווג בעצם? עכשיו סיימנו, כמו שאמרת, את כל התהליך.
יש חותם. עכשיו אנחנו בעצם בחותם. יש חותם וחותם בתוך חותם. זאת אומרת שכל המנגנון עכשיו מוכן. אנחנו בעצם ערב הזיווג. זה מדרגה של תשוקה אילאית מאוד. אנחנו יכולים לדמיין את זה פשוט בחיים שלנו. אני לא ממציא דברים. כשהרמב״ם רוצה לומר לי כמה אני צריך להיות קרוב לשם, הוא נותן לי דוגמה של משיכה לאישה. מעניין מאוד. אין לו דוגמה אחרת? זה מה שבעצם מתרחש בין הקדוש ברוך הוא ובין כנסת ישראל, כמובן במימדים אסטרונומיים. לא להישאר קטנים למימד הגופני, התשוקתי, הבשרי, אבל עצם המנוע הוא עצום, רבותיי, שום דבר לא יכול לעמוד בפניו. ולכן ברגע הזה, בלילה הזה, אנחנו חותמים את כל המערכת לפני אותו חיבור. זה הישוע הגדולה, הושענה רבה.
הרי אפשרות שלה קטנה?
כן.
המדרגה שאתה מדבר עליה, זה, אפשר להגיד שזה המדרגה של נדב ואביהו, שבערה בהם יש השם?
כן. אותה מדרגה, הבעיה זה עוד פעם הכיוון. כלומר, שם היה כיוון ממטה למעלה. אתם זוכרים את הבעייתיות שיש בזה. אמרנו שכל הכוונה שלנו היא לאפשר לו התברך לרדת. בשום פנים ואופן לא לעלות. זהו.
אבל אתה מדבר על תשוקה שצריכה להתעורר בנו, להתחבר אליו.
מבחינת תשוקה הם גדולים. אף אחד לא סתר את התשוקה שלהם. הם עד היום נקראים גדולים ממשה ואהרון. מבחינת התשוקה, זה הערך האבסולוטי. ערך אבסולוטי זה בלי סימנים, לא של פלוס ולא של מינוס. זה המנוע בעצמו. זה כמו מנוע. אתה יודע שמנוע, אם אני הופך את הפלוס ואת המינוס, הוא מסתובב הפוך. מנוע חשמלי. זה אותו דבר. אותו דבר. פשוט צריך להבין, לפי הלימודים של האמונה שלנו, שאמונה זה תמיד ממעלה למטה. זהו.
תודה.
באהבה. רבותיי, תודה רבה לכולכם. שיהיה לכם ערב מענה. אני מקווה שתמשיכו. שלחתי לכם כמה שיעורים שיצאו מהתנור. אז תעבירו אותם גם לחברים, אני רואה כמה פנים חביבים שהתגעגעתי אליהם. אז בעזרת השם של אחים ואחיות נפלאים, תודה רבה לכולכם, ברכת השם עליכם, ובעזרת השם נזכה לחותם הגדול ולחתונה הגדולה בין השמיים והארץ. הרי זאת המגמה של כל חג הסוכות. חג הסוכות זה חיבור בין שמיים וארץ. אין יותר גדול מזה. לא סתם שם שמיים חל על הסוכה, כיוון שבתוך הסוכה הזאת, שם הוויה ושם אדנות. אין יותר גדול מזה. אז ברכת השם על כולנו, ושנזכה גם כן למספר הזה, 91, של הגמטריה של הסוכה. תודה לכולכם.
מולה לצמח.
אמן.
תודה, ישר כוח.
תודה רבה.
הרבה בריאות, סקל שנים רבות ונעימות, אמן.
אמן, כן, ירצה.
תודה רבה לכל החברים.
עם התלהבות כזאת, חייב לעבוד.
מזל טוב, מזל טוב.
אמן,
מזל טוב, הרבה בריאות.
מזל טוב, אני 120.
אני משתמש במזל הזה שיורד עליי כדי להשפיע עליכם את כל הטוב.
אנחנו מרגישים.
אין למור.
בעזרת השם, להרעיף עליכם ממש עד בלידיי.
ברוך השם, מרגישים.
אני חושב שהכלים שלכם רחבים כדי לקבל את תורת ארץ ישראל.
תודה שאשרנו מה טוב חלקנו.
אמן, מה נעים ויפה גורלנו.
הרב, דרישת שלום לכל המשפחה, לכולם, ליוסי.
תודה, תודה רבה, תודה צדיקים, תודה.